חישוב מסלול מחדש עם הרב יצחק פנגר.
שלום לכולם, לילה טוב, אנחנו בעוד תוכנית של חישוב מסלול מחדש. מה שלומכם? איך עבר השבוע עליכם? התכנסנו פה היום כדי להתחזק, כדי להחזיק חזק, חבר'ה. לכן הייתי באולפן, צוות מורחב. והוא אורי כהן הטכנאי שלנו. וזהו, נכון, זה הצוות המורחב. אני והוא והחבר'ה קנגרו. אנחנו בעזרת השם פה רוצים לתת את המיטב והמירב של החיזוקים. נלמד היום כיצד, מה קורה שמקבלים סתירה? איך אנחנו אוספים את עצמנו וקמים חזרה לרגליים? איך אנחנו נלמד להתמודד עם כל מיני דברים שקורים לנו, נכון? איך לקחת אחריות, איך ללמוד על מה להתמקד, איך לא להחליף הנאה רגעית כידוע לכולם, לא להחליף הנאה רגעית או עצלות זמנית בדברים ערכיים וחשובים באמת. אספר לכם כמה אורחים מעניינים שהיו לנו איתנו השבוע בהשראה ימית, ונדבר קצת על שידוכים אולי, לא יותר מדי, אבל כי אתה יודע בכל זאת. אבל כן נדבר קצת, לראות השגחת השם בנושאים הללו. ובסופו של דבר, אנחנו נצא עם כמה כלים מעשים. בסדר? כי שבוע הבא לא תהיה לנו תוכנית, זאת אומרת, תהיה הקלטה, כי אני אהיה בחול. נכון, אני טס מוצאי שבת, יש לנו סמינר בחול, הרצאות, על גבי הרצאות שם, אפילו אני לא יודע בדיוק איפה, אני אכן את האמת, באזור ניו יורק, אבל. טוב, יקיריי, בוא נתחיל. אדם מקבל סתירה. מי קיבל סתירה השבוע? לכאורה סתירה, כן, אסור להגיד בצורה כזאת, אבל מי שקיבל סתירה זה למעשה אליעזר עבד אברהם. ומבחינתי אליעזר עבד אברהם זו דוגמה לאדם ששם את הנגיעות העצמיות שלו בצד. הרי אליעזר הוא היה זקן יושב בישיבה, זקן ביתו, המושל בכל אשר לו. מה זה המושל בכל אשר לו? קודם כל, מושל בתורת רבו מחזל. דמשק אליעזר הוא דולה ומשקה מתורת רבו. הבן אדם הוא זו לא אדם פשוט. הוא אדם שמנהל את כל עסקיו של אברהם אבינו הגשמיים והרוחניים. כל המפתחות של מוסדות אברהם אבינו אצלו ביד. חזל אומרים לא רק שזה, אלא גם זיו איכונים שלא דומה לאברהם אבינו. מה הכוונה? הכוונה שהוא דומה לו חיצונית. מה זה משנה? מי זה מעניין? איך הבן אדם נראה? אני אגיד לכם, כי הפנים של האדם, למדנו את זה כבר רבות, הפנים של האדם מעידות על הפנים שלו. זאת אומרת, הוא עבד על הפנימיות ברמות כאלה שלמעשה הוא השתנה חיצונית. יפה. וירק את חניכיו, כאשר אברהם אבינו יוצא למלחמה כדי לשחרר את לוט 318 חיילים. יש אומרים שזה היה אליעזר. תחשבו, אברהם אבינו כאילו, חבר'ה, אחריי! מסתכל אחורה כאילו, איפה אתם? טוב, רק אליעזר. אוקיי, בוא נתקדם. אז רק אליעזר מוכן לסכן את חייו עבור אברהם אבינו. מוכן לסכן את החיים שלו. ובסופו של דבר, המושל בכל אשר לו, לא רק שהוא משל בכל, שוב אני אומר, נכסיו של אברהם אבינו, אלא המושל בכל אשר לו, יש אומרים, שליט ביצרו כמותו. וואו, שליט ביצרו כמותו. טוב, אז מפה אנחנו מגיעים לנקודה שאברהם אבינו מזמן אותו לאוהל ואומר לו, קדימה, בשפה שלנו, לך תמצא אישה לבני ליצחק. וחזל אומרים שלאליעזר הייתה נגיעה כלשהי, כיוון שיש לו בת, יש לו בת כלילת השלמות, התפוח לא נפש שם רחוק מהעץ, היא למדה בבית יעקב שרה עמנו, זו הבחורה הכי מתאימה לכאורה ליצחק אבינו, הם גדלו באותו בית, הם שכנים, הם מכירים את המשפחות. ואז... אני אומר את זה בשפה שלנו, מן הסתם זה היה אחרת לגמרי, אבל במילים מסוימות אברהם אבינו נותן לאליעזר לכאורה, נראה לי, מעין סתירה. הוא אומר לו, מכילה, אבל בני ברוך, ואתה ארור, ואין ברוך מדבק בארור. פה כל שנה אני נעצר ואני אומר לעצמי, ריבונו של עולם, בואו נלמד, תחשבו, הרי כל אחד מאיתנו שקצת יגיד לנו משהו. שקצת הדברים לא ילכו כמו שאנחנו רוצים. הרי אנחנו מאבדים קצת את השיווי משקל. אליעזר היה צריך ליפול מהרגליים, לא לאבד שיווי משקל. כאילו מה? מה? לנהל את העסקים שלך אני מספיק טוב. ללכת למלחמה איתך אני מספיק ראוי. הכל טוב, עד שזה מגיע לשידוכים. פה כאילו מה? מה? אתה חושב שאתה לומד עם הראש ישיבה שלך. חברוס שנים, בלי עין הרע, מבסוט ממך, אתה לומד טוב. אז אומר לך, אתה יודע, הבת שלי בשידוכים, אולי אתה מכיר, אחד מהבחורים, ואתה אומר לו, כבוד הרב, פנית לאדם הנכון. אני במקרה פנוי להובלה. אני, ברוך השם, הרי אני מוכל למזומן. ואומר לך, ראש הישיבה שלך, אני אוהב אותך, תראה, אתה בחור חמוד, אבל... אין ברוך מדבק בארור. וואי, 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 למי קראת פה ארור? למי? וואלה, אני דורק את הכיפה, אני זורק! אליעזר עבד אברהם. לא רק שהוא לא מתבלבל. לא רק שכביכול, זה הייתי אני, הייתי עושה את השליחות של אברהם אבינו, כן, לא רק שאני הולך להמרות את פי רבי, אני הייתי יוצא לדרך, נכון, אבל הייתי חוזר אחרי יומיים ואומר לו, אברהם, מחילה, אין בנות. באמת, הסתובבתי, חיפשתי, המצב חלש. הבנות, לא, כולם שם ירודות בירודות, אבל הבת שלי, יפה. לא, הוא לא עושה את זה, והוא באמת עושה את שליחותו נאמנה, וחזל אומרים שאכן הוא זוכה להפוך מארור לברוך, ולא רק זה, אלא הוא נכנס חי לגן עדן. 9 שנכנסו חיים לגן עדן, אחד מהם זה אליעזר עבד אברהם. זאת אומרת, כאשר אדם מקבל סתירה, ואנשים מקבלים סתירות, מהסתירה אתה יכול לבחור או להתעורר, או להתעצבן, או להתמרמר, או לגדול. זו בחירה שלך. בחירה שלך, אז קיבלת סתירה, נו. נישט גיפר לך, מה שנקרא. נו, הלאה, הלאה. יקיריי, זו הנקודה הראשונה. אכן, הנקודה הראשונה היא באמת לדעת שבאנו לכאן להתחזק, באנו פה ללמוד. ותנסו מכל דבר בחיים איך שהוא למצוא את הדרך לצמוח. שלחו לי דבר רעיון יפה, סיפור שמשפחה. האבא, שלמה, הוא למעשה מתמודדים עם ילד מאתגר. ילד מאתגר שחשבו שהוא סתם בלגניסט, נקרא לזה ככה. סתם מפריע, סתם מתמרמר. לא, לא יודע, הוא לא, הקשרים החברתיים שלו לא הכי הכי. וחשבו שתנה, לקחו אותו לאבחונים, ולא מצאו משהו מיוחד, כי באבחונים הוא באמת לא רוצה להצחק אותה, אבל הוא תפקד יפה מאוד. הוא באמת ענה על כל השאלות, על ראשון ראשון, אחרון אחרון. לא היה נראה שיש לו איזושהי בעיה עד שבגיל 16.5. הוא הובחן כאוטיזם על הרצף, מה שנקרא. יש לו איזושהי התמודדות שאף אחד לא חשב עליה בעצם. שחשבו שהוא סתם, חשבו שהוא לא רוצה, וחשבו שהוא מחפש, אני לא יודע, תשומת לב. אבל בפועל, למעשה הוא לא יכול היה. אולי הניסיון עבורו היה מעבר ליכולת הרגילה. ואני אומר את זה מכיוון שיש פה שיעור עבור כל אחד מאיתנו. האבא אומר, אני ישבתי וכתבתי איזשהו פתק חיזוק. תראו לי רעיון יפה, לשבת ולכתוב לעצמנו, אתה יודע, איזשהו סיכום הדברים. משהו שאני יכול לראות אותו ברגעים קשים. משהו שיזכיר לי את הדברים הבאמת חשובים לי בחיים. אז הוא כתב לעצמו פתק. שהכותרת של הפתק... במשפט אחד, זה לא הוא, זה הוא. מה זאת אומרת? זה לא הוא, זה הוא. פירוש הדבר שזה לא הוא, ולא משנה מי זה ההוא הזה. זה יכול להיות המשגיח, זה יכול להיות ההורים, זה יכול להיות הילדים, זה יכול להיות השכנים, זה לא הוא. אלא המכנה המשותף של כל ההוא עם האלה, שבאמת המקום, המקור, המשלח, זה ההוא. הקדוש ברוך הוא בכבודו ועצמו, אז תזכרו, זה לא הוא, זה הוא. והוא אומר שהוא עשה מזה חבר, הציע לו לעשות מזה מדבקות, והוא הדביק את זה, זה קצת מבאש להדביק מדבקות, בכל זאת, אתה יודע, אז הוא הדביק את זה בחשאי. והחבר שם את הטלפון שלו שם מתחת למדבקה, והוא קיבל טלפון למחרת. שמדבר איתו חסיד אחד ואומר לו, תקשיב, אני חייב לך, קראת טוב. אומר לו, על מה? אומר, אתה שמת את המדבקות האלה, זה לא הוא, זה הוא? אומר לו, כן. אומר, אז תקשיב, הייתי מצב שבאמת משהו בשלום בית התערער, משהו הביא אותי לקצה ורציתי, ונזכרתי, זה לא הוא, זה הוא! זה לא הוא, זה הוא! הבנתם? בעזרת השם, יהי רצון שנחיה ככה. לכן צריך ללמוד לקחת אחריות. קיבלת סתירה? קח אחריות.
ב-1846, בבית החולים בווינה,
הייתה תופעה שלא הבינו את המקור שלה. נתנו לזה כותרת, קדחת היולדות. תראו שדבר, יולדות ב-72 שעות, מרגע הלידה פחות או יותר, נפטרו הרבה מאוד נשים. לא הבינו למה. לא הבינו מה הסיבה. האם יש פה צירוף מקרים? אתה רואה שכמות גדולה של נשים נפטרות דווקא זה? מה קרה? מה קרה? אז זה רופאים חכמים, זה רופאים, אתה יודע, מבחירי הרופאים בווינה דאז, התחילו לנסות להבין מה הפשר הדבר, למה, על מה זה ומה זה, מה שנקרא. ניסו לחשוב, כנראה שלא חיפשו במקומות הנכונים ולא מצאו שום דבר עד שרופא אחד. רופא אחד, קראו לו דוקטור סם לואיס. הוא היה הונגרי, והוא למעשה נותן פה דיאגנוזה שמבלבלת את שאר הרופאים. בעצם נותנת להם מעין סתירת לחי, וכאשר אמרנו שאדם מקבל סתירת לחי, השאלה מה הוא עושה, אם הוא אליעזר אברהם, אז אדרבה, הוא לוקח את זה כאתגר ומשתנה ומשתפר ומשתדרג. אבל אם הוא לא בעל מידות, אדם מקבל סתירה, הוא יצא למסע נקמה עוד רגע עצמי. אז מה שקרה אותו דוקטור סם לואיס, הוא בעצם נתן פה דיאגנוזה שלפי דעתו מה שקורה כך. בזמנם הרופאים על מנת לתרגל את יכולת הרפואה שלהם, היו עוסקים בעיקר בניתוחים לאחר המוות. תשמע, הם צריכים להכיר את גוף האדם. זה מה שנקרא כלי רכב שכביכול להבדיל, שהם משתמשים להחליף מנוע, להחליף מצבר, להבדיל בצד הגופני. אז הם צריכים להכיר אותו, אז מה שהם היו עושים זה במשך היום, הם היו מתעסקים בגופות. ולאחר מכן, מהפתולוגיה, הם היו עוברים ליולדות. זאת אומרת, אתה יודע, פה נגמר החיים, פה מתחיל החיים, נהדר, יופי. אז הוא טען שהם לא מחטאים את הידיים מספיק טוב, ובשפה שלהם דאז, הוא קרא לזה שהם מעבירים חלקיקי מת, כביכול. הם לא ידעו אז על המושג של חיידקים, וירוסים וכל מיני מיקרובים שאין העין שולטת בהם. אז התייחסו לה בזלזול, זה שטויות. מה זה קשור? מה זה קשור? מה גרירו חלקיקי מתים? אנחנו שוטפים את הידיים וזה מספיק טוב. ולכן הוא המשיך לדבוק באמת שהוא חשב שהיא נכונה. ואכן הוא צדק. אבל הם לא היו מסוגלים להכיל שהם לא צודקים. אז הם פיתרו אותו מבית החולים. ולא רק פיתרו אותו מבית החולים, אחרי שפיתרו אותו והוא המשיך בקמפיין שלו בנושא הזה, הם גם השפזו אותו. לא פירקו לו את המכות, אבל השפזו אותו בבית חולים לבריאות הנפש, הכי פשוט. עד כדי כך שהוא מת כעבור מספר שבועות, כנראה מצער. וכעבור למעלה מ-20 שנה, התברר שהוא צדק. בשלהי שנות ה-60 של המאה ה-19 דאז, לואי פסטר, כאשר הוא מגלה את כל עולם החיידקים למיניהם, בעצם מוכיח שאכן זה מה שגרם לזיהומים. הנושא הזה, נגיד שלום לשלום הפולק היקר, שישה נוסעה טובה הביתה. אז לצורך העניין, אנחנו מבחינתנו, אתה רואה? קשה לקבל אחריות. קשה להגיד אני טועה. כולם טועים, זה שטויות. אדם מקבל סתירה, שיזכור, זה לא הוא, זה הוא. שלב ראשון. שלב שני, קח אחריות על חייך ותבין שסך הכל זה הזדמנות עכשיו להשתפר, להשתדרג ואולי אפילו להציל חיים. אז מפה תבין שזה סך הכל אבא בשמיים. מודכה שפירה, אבא. סליחה מאוד, קליל. להתעורר.
איפה אבא הוא פתאום נעלם? ואני פה אבוד כמו ילד קטן. סופר עד עשר, פותח את עיניי.
לפעמים אנחנו לומדים לקבל סתירות, חס שלום, שלא נקבל בכלל, אבל אנחנו צריכים ללמוד להתמודד איתם. לכן כלל ראשון אמרנו, זה לא הוא, זה הוא. דבר שני, אמרנו לקחת אחריות. דבר שלישי, בואו נלמד על מה אתם מתמקדים. מה זאת אומרת? מסרתי הרצאה על איזושהי חברה מסוימת, ובסוף זה היה בעצם חלק מיום עיון כזה שעשו לחברה, ובתום ההרצאה שלי, זהו, הסתיים היום עיון, וחילקו להם שי. מה כזה, מתנה לעובדים, לעובדות, לעובדים, נחמד מאוד. ונוצר איזשהו תור כזה לקבלת השי. עכשיו אני אומר לכם שי נחמד מאוד, גם אני לקחתי אחד, נתנו לי, מה אני אעשה? בקיצור, אז היה כזה תור כזה לכיוון השי. ושני אנשים דיברו, כאשר אחד מהם אחרי זה מספר לי את השיחה ביניהם, והשיחה התנהלה כך. חבר אחד אומר לשני, בוא נלך לקבל שי. אומר לו, חבר, תראה איזה תור. עזוב אותך, תראה איזה תור. אומר לו, נכון, אבל יש שי בסוף, כאילו, אתה מבין? אומר לה, כן, אבל תראה איזה תור. נכון, אבל תראה איזה שי. ופה הם דרכם נפרדו. אחד הלך לקבל את השי, והשני הלך לדרכו. ואז זה שהלך לקבל את השי, הוא זה שבעצם בא ונותן את התובנה שלו. הוא אומר, אני הבנתי מהוויכוח, לא ויכוח, עם הדיון עם החבר שלי, שהעולם מתחלק לשני סוגי אנשים. סוג אחד מסתכל ומתמקד, שימו לב טוב, על מה שהוא רוצה. במקרה שלהם, השי. וסוג שני מתמקד על הקשיים בדרך. הוא גם רוצה את השי, ברור, אבל תראה איזה תור. תראה איזה, תבין איפה עכשיו, איזה כברת דרך צריך לעשות. אז עזוב אותך, אני יורד מכל הסיפור הזה. הבנתם? העולם מתחלק לאלה שהתמקדו על מה שהם כן רוצים, ועל אלה שמסתכלים על הקשיים בדרך ויורדים ממה שהם רוצים. אז בא שלמה המלך, ובעצם נותן לנו טיפ. לב כסיל לשמאלו, ולב חכם הרי לימינו. אז מה הכוונה לב חכם לימינו ולב כסיל לשמאלו? למעשה יש פה יסוד מאוד חשוב, שכדי להבין את היסוד הזה, תדמיינו שאתם לוקחים בידכם ספר. ואם יש לידכם עכשיו ספר, קחו ספר. ותפתחו את הספר בתחילתו. אם זה ספר עבה, עוד יותר טוב. מדוע? כי עכשיו ממולכם יש לכם בעצם חלק יותר קטן של הספר מצד ימין, חלק גדול יותר מצד שמאל. כאשר בעברית אנחנו מעבירים את הדפים משמאל לימין. האדם הממוצע כאשר הוא רוצה ללמוד איזשהו ספר, בפרט מזה ספר, אתה יודע, אב קרס, גמרה, אתה יודע, בבטרה כזאת היא באמת עם בשר, עם הרבה חומר, עם הרבה דפים. והוא מתחיל, וכולם מתחילים. זאת אומרת, כמעט כולם התחילו דיאטה, כולם התחילו לעשות הליכות, כולם התחילו דף היומי, כולם מתחילים. להתחיל, אני חושב שכל אחד מאיתנו ימצא את עצמו באיזושהי התחלה כזו או אחרת, חיובית. ואז בשלב כזה או אחר מתעוררות השאלות, מה? כמה זמן צריך כאילו? עד מתי? ואז אתה בעצם מסתכל, מה עומד עוד לפניי? וואו, איזה כל כך הרבה עבודה, כל כך הרבה טרחה. אני יורד מזה. הם מסתכלים על התור, מה שנקרא, הם מסתכלים על הקושי. אומר שלמה המלך, לב כסיל לשמאלו. תסתכלו בספר שממולכם, אז החלק העבה יותר, אם פתחתם את ההתחלה, החלק העבה יותר הוא מצד שמאל. הוא החלק העתידי, הוא החלק שאנחנו צריכים לקרוא, ואתה מסתכל ואומר, וואו, זה יותר מדי בשביל, אני לא יכול, אני פורש בסי, מה שנקרא. אומר לך, שלמה המלך, אל תעשה את זה, אתה תהיה כסיל. כי לב כסיל לשמאלו, הוא מסתכל על כמה עוד נשאר לו, אבל לב חכם לימינו. הוא מסתכל, ברוך השם, תראה מה הספקתי, הנה למדתי עוד דף ועוד דף, בסדר, יש עוד בלפניי, אני מסתכל דף דף. כי אחרת באמת זה יכול להיות קשה. אברהם אבינו נתנסה בעשרה ניסיונות. לכאורה שוב, אסור לנו לדבר, אבל אני מנסה להבין את אברהם אבינו כביכול בצורה של העיניים שלי. לא נכון לראות ככה, אבל אני רוצה ללמוד משהו עבורי. אברהם אבינו עומד בניסיון העשירי. עקדה, מה יותר גדול מזה? מה יותר קשה מזה? הוא רוצה לחזור הביתה. הוא רוצה לשתף את שרה. לספר לה, היא לא ידעה לאן הוא הלך. לפחות בהתחלה. אמר, לא אמר לה שהוא קם בבוקר, טוב, אני לוקח את יצחק לשחוט אותו, נדבר אחר כך, אוקיי? שלח לך תמונות. לא, והשכם אברהם בבוקר, הוא לא אמר לה שום דבר, על מנת שאלף, לא תפחד, גם לא, אתה יודע, יש לו פה נבואה, הוא צריך לעשות את המשימה שלו, לוקח את יצחק ואת אליעזר, וזה הכל, ואת ישמעאל גם, והם יוצאים לדרך. אז היא לא יודעת מבחינתו מה קרה בכלל, הוא לא יודע שאותו שטן הרי אמר לה וכן הלאה, וזה אחת הסיבות של הפטירה. הוא רוצה לחזור לספר לה מה היה שם, מה היה שם, זה רגע מכונן בחייו. הוא מקבל תואר, כביכול להבדיל, אבל אתה ידעתי כי איש יראה אלוקים אתה. זהו, הגיע לפסגת הניסיונות של חייו, הוא מגיע הביתה לאוהל. הוא מגיע, רוצה לספר לשרה, ומה מגלה? ששרה נפטרה? כאילו מה? מה? מה, אלוקים לא יכול היה לחכות כביכול 3-4 ימים, תן לי לדבר איתה, לספר לה, לשתף אותה. אז חלק מהאמונה שלנו היא לדעת שהתזמון הכי נכון הוא ביד הקדוש ברוך הוא. אמונה, פירוש דבר לסמוך, מה שנקרא, על הטיימינג של בורא עולם, על התזמון של בורא עולם. ובפרט הנושא הזה נכון לכל מה שקשור לשידודודוחים, נכון. אחד מהדברים שאנחנו מתמודדים, כל אחד מאיתנו בגיל שלו, בתקופה שלו, אבל הוא יצטרך להתמודד עם האתגר הזה שנקרא שידוחים. ובאתגר הזה, כבר אמרו גדולי ישראל, שלמרות שיש הסתר פנים בדברים אחרים, פה יש יותר השגחה. ככה אומר הרב שטרנבוך. שליטה, גייבד, אומר כך, בספרו טעם ודעת. והיא הוא תרם קילה לדבר, והנה רבקה יוצאת, העריכה התורה לספר בפרשת אליעזר ורבקה, ללמוד על השגחת השם. זה הכותרת. והוא מסביר, שהשגחת השם בעולם, היא נסתרת. אנחנו יודעים שבעולם הזה השגחת השם נסתרת, ואפילו הסתר בתוך הסתר. כנאמר, ואפילו בהסתרה, נכון. ותמיהות רבות מתעוררות, חס ושלום, כאילו אין מנהיג לבירה, כי צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. ובפרט הוא אומר, וכן לעינינו, בזמן שהוא כותב את הספר, שבה השואה הנוראה ונשחטו ונטבחו במיתות משונות רבבות יהודים, ביניהם קדושי עליון, והאלוקים כביכול אינו משיב נקמתו. כמו שכתוב בתהילים, ברצח בעצמותיי, חרפוני צורריי, באומרם אליי כל היום, איה אלוהיך. ועוד קושיות רבות מתעוררות על דרכי ההשגחה הנסתרה. או, יפה, הוא שם דברים על השולחן, אומר, אני לא מטטה את זה, אני לא אומר שמי ששואל שאלות הוא כופר, אני רוצה ללמוד. אז הוא אומר שנכון, בהשגחה היומיומית, אתה יכול לפגוש הרבה פעמים הסתר פנים. אבל, הדבר המופלא אומר שלפעמים, מאידך אומר, ניכר את השגחת השם בעולמו באופן גלוי גם היום. במה? והוא במציאת הזיווג. כמו שאמר אליעזר ויהי, הוא תרם קילה לדבר, והופה, והנה רבקה יוצאת. היינו שהקדוש ברוך הוא זימן לו את רבקה אל הבאר בו ברגע שקילה לבקש. כל הבנות ששמעות אותי ומתפללות הרבה הרבה על הזיווג. אצל אליעזר זה הלך טיק טיק טק. כל הבחורים שעדיין לא נשואים. אתה רואה שלפעמים זה הולך, הופ, בשנייה. ולפעמים הרכבת מתעכבת. והוא כותב הרב כך, והדבר מופלא שלפעמים גם השתדלות מרובה בשידוחים, לא מועילה, כבר הלכתם לכל השדכנים, שדכניות בעולם, הקמתם ארגון של שדכנים, ועדיין אתם לא נשואים. מה קורה פה? אומר זיווג שנראה כמתאים ביותר, יוב, יוב, חייב לצאת. לא יוצא לפועל. ולעיתים כלילי המעלות מתקשים בשידוחים. ואילו אנשים פשוטים מוצאים את זיווגם בנקל. כפי שאמר פעם מרן הגריז, הרב מבריסק, שאנו רואים שהשתדלות אינה מועילה כל כך לשידוך. והיא לא באה אלא כדי להרגיע את הנפש. לא להגיד שלא לעשות שום דבר, לעשות משהו. אבל הזיווג ממציאים לאדם כמציאה בבוא הזמן. לכן מסכם הרב אומר, ואכן העריכה התורה, לספר בעניין אליעזר ורבקה, להחדיר ולהשריש האמונה שיש מנהיג לבירה. יש מנהיג לבירו. בכל עת ובכל זמן, והוא סובב כל הסיבות, והשגחתו ניכרת, ובולטת היטב מדי יום ביומו, בזיווג האיש והאישה. יפה. טוב. אני חושב שזה גם לכל מיני שידוחים, מה שנקרא. במציאת עבודה, במציאת ישיבה, במציאת דירה, במציאת עסקים, לא יודע מה, כל מיני שידוחים כאלה. אתה יכול לראות שמשתדלים, משתדלים, ולא יוצא, ועוד פעם, ומנסים, והדירה רציתם, וקנו אותה בדיוק, או שלא קנו אותה, ו... צריך לזכור כל הדברים האלה שיש השגחת השם יתברך, והתפילה שלנו ש... הוא ייתן בלבנו את ההצעה הנכונה. והוא יהיה איתנו ויסייע בעדינו, שלא תצא תקלחת תחת ידינו. אז הכל אנחנו רוצים לעשות טוב, רוצים לקדש שמיים ברבים. וכמו שמספרים שהג'ירף הקטן, ג'ירף קטן שנולד, איך שהוא נולד ונופל על הרצפה, הוא מנסה לעמוד על רגליו. אבל אתה יודע, תחשב על ג'ירף כזה קטן, עם רגליים ענקיות, הוא כל כך לא פרופורציונלי, מה שנקרא, שהוא לא כך מצליח, הוא מנסה עם הרגליים והוא נופל, ואימא שלו עומדת לידו, וכל פעם שהוא מצליח לעמוד על הרגליים, עם הצוואר שלה, אופ, דוחפת אותו. והוא נופל. והוא כאילו, אם הייתי אני, הייתי אומר, אימא, למה? די, תני לי לעמוד על הרגליים, זה קשה לי גם ככה. אבל אימא שלו מבינה משהו שהקטן שכזה עדיין לא מבין. והיא מבינה ש... יש לו בשר רך וטעים מעצם היותו ג'ירף צעיר. והדרך היחידה שלו להגן על עצמו זה פשוט לברוח חס ושלום אם יש משהו. ואם הוא לא יוכל לרוץ כמה שיותר מהר, אז עלול להתערף. ולכן היא רוצה ללמד אותו לעמוד על הרגליים להיות מסוגל לרוץ וללכת כמה שיותר מהר. אז היא דוחפת אותו, היא מפילה אותו... יכול להיות שהוא יתמרמר, יכול להיות שהוא לא יבין למה, אבל היא יודעת משהו שעדיין לא יודע. שהוא חייב ללמוד ללכת. ולכן אתה צריך לבדוק על מה אתה מתמקד יקרי. על הטוב או על הרע. על הקשה או על הרך. על השי בסוף או על התור. מה חשוב לך? לכן כתוב אצל אברהם, ויקום אברהם מעל פני מתו. למרות כל הקושי. למרות שהוא חוזר לאוהל ומוצא ששרה נפטרה, ויקום אברהם מעל פני מתו. שפירוש הדבר שלפעמים, אתה יודע, קורה מה שקורה, ועובר מה שעובר, ואתה צריך ללמוד לאסוף את עצמך. אין מה לעשות, להרים את עצמך, אומר הרב ירוחם ליבוביץ, זכר צדיק קדוש לברכה, בדס תירה. אומר עניין, ויקום אברהם מעל פני מתו, שכאשר אברהם הוא צריך לדבר, לדבר עם בני חטא, הנה ויקום, היה כאילו לא היה מתו מוטל לפניו. הרי צריך לדבר עם בני אדם. מצד כבוד הבריאות הוא אומר, זה לא מה, לא, אתה יודע, לא מתאים שאתה תבכי עכשיו. אז הוא שם את בחיותיו בצד, הסיר מעליו כל דמעותיו, רחץ את פניו וצערו בקרבו תמן, דאגותיו בליבו שם, והיה כלא היה. כאילו עם בני אדם הוא מדבר. ואין כבודם שידבר עם דמעותיו על החייו? לדבר איתם שהוא מייבב? לא מתאים. אלא שלט ומשל על עצמו ורגשותיו, דיבר איתם ופניו מסבירות ואף צוהלות, כי זהו כבוד הבריות. וואו. אברהם אבינו, מאבד את שרה עמנו. לכאורה הייתי מצפה אולי שיהיה שבור, אולי שהוא יתמרמר. ויקום אברהם מעל פני מתו, לדעת שאת העבר אנחנו לא יכולים לשנות. אבל אפשר לעשות מעשים בהווה, שבעקבותיהם העתיד יראה אחרת. בשביל זה צריך להיות מסוגלים לשים מאחורנית, לפתוח דף חדש. לאסוף את עצמנו עד כמה שהדבר כואב, ולהתקדם קדימה. ואני אשתף אתכם. אכלתי מסו היום, ונתקע לי מסו בשיניים. ואוטומטית גיליתי, זה לא כזה מסו גדול, אבל שאני כל הזמן עם הלשון, בשן הזאת שנתקע לי משהו. הלשון ישר הולכת למקום שנתקע לי שם משהו. למה? הרי יש לי 32 שיניים. כמדומני, אלא אם כן הורידו לי בדרך, אני כבר לא זוכר. אבל למה אני לא הולך לשן הראשונה, שלא נתקע בשום דבר, ואני אומר, תודה השם, ברוך השם, אין לי שום דבר בשן. ואחרי זה נבל לשן השנייה, וגם שם לא תקוע לי שום דבר, ואני אומר, השם, תודה רבה על השן, שלא תקוע לי שום דבר. וככה אני יכול לעבור משן לשן, עד שאני מגיע לשן ה-32. טוב, ושם נתקע איזה משהו. בסדר. זה הרי בטל, לא ב-60, בהרבה יותר, סך הכל, כל השיניים, ברוך השם, לא נתקע בשום דבר. אבל טבע הדברים שאני הולך לשן הזאת. אני הולך דווקא לשן. למה? כי אתה בוחר על מה אתה מתמקד. האם אתה מתמקד על השגחת השם שאתה רואה לפעמים? או על השגחת השם שאתה לא רואה? כי גם זה וגם זה יהיה. תחליט מה חשוב לך. הקושי או המטרה? השי, ואתה תבחר מה אצלך זה השי, או הקשיים בדרך. כי גם בשידוכים יש קשיים בדרך. אבל בסופו של דבר, בוא נלמד מיצחק ורבקה, דרך ישי ריבו, את השיר.
עמד העבד בתפילה כיוון ליבו כלפי מעלה וכך ביקש בבכי עשן החסד עמדי ואמצע אישה לבן אדוני תרם קילה לדבר והנה רבקה כשעל שכמה קדה יוצאת אל הבר וירוץ לקראתה אליעזר לפי שראה שהמים עלו לה לעזר תרם קילה להרר והנה רבקה מורידה קדה אותו משקה ותמהר ותאר קדה אל השוקת על כן ראה משמיים את אשת החסד עמד העבד משתומם והשתחווה להשם אשר צלח דרכו ולא עזב חסדו והמיתו מאים בית אדונו תרם קילה לדבר והנה רבקה כשעל שכמה קדה יוצאת אל הבר וירוץ לקראתה אליעזר לפי שראה שהמים עלו לה לעזר תרם קילה להרר והנה רבקה מורידה קדה אותו משקה ותמהר ותאר קדה אל השוקת על כן ראה משמיים את אשת החסד ומאז ועד היום ומאז ועד היום 40 יום תרם יצירת הולד יוצאת בת קול אלו קול במכון ומכריזה על זיווגה של כל אדם ואדם כן אברהם ושרה כן, יצחק ורבקה.
עכשיו איתכם, חישוב מסלול מחדש עם הרב יצחק פנגר.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה לזרע קודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 9023, כוכבית 9023.
מי היה מאמיס? הגרלת הבונוס בחינם של עלי שיח על יום שלם באושר עד שבו תוכלו להעמיס ולהעמיס 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 כל המדפים לרשותכם ולהעמיס ולהעמיס מהרו להצטרף להגרלה הגדולה על וילת בוטיק מאובזרת ולהעמיס ולהעמיס ותיכנסו חינם להגרלת הבונוס חייגו במהירות כוכבית 6163
אוף, שוב נקרא לי הסרוך של שקית האשפה.
סנו סושי, שקיות אשפה עם ידיות מובנות המאפשרות אחיזה וקשירה נוחה ושליפה קלה ובטוחה מהפח בסיום השימוש. סנו סושי, שקיות אשפה גדולות, אטומות וחזקות במיוחד. מה הבעיה? קחו סנו.
כמה מתקדם, ככה מעוצב. מים נהדרים זה נועם אחד מבית אפיקים. חייגו, כוכבית 20-26.
מתמודדים עם בעיה בריאותית או מצוקה נפשית בעקבות משבר הקורונה? יש לכם זכויות. בראשון הקרוב יתארח באולפן הרב שמאי שזירי, יושב ראש החברה המרכזית למימוש זכויות, וישיב לשאלות המאזינים אודות הזכויות המגיעות מהביטוח הלאומי, מס ההכנסה וחברות הביטוח. יום ראשון, 22:00, כאן בכל חי.
עכשיו איתכם, חישוב מסלול מחדש, עם הרב יצחק פנגר.
טוב, חזרנו אליכם, ואנחנו בעזרת השם עומדים
היום. עכשיו איתכם, אוי, חישוב מסלול מחדש, עם הרב יצחק פנגר.
רגע, רגע, עשיתי פה בלגן נראה לי. טוב, בסדר, חזרנו אליכם, אני קצת פה, אוקיי, עושה קצת בלגן, אינו נורא, לא קרה, בסדר. מה למדנו היום? לומדים קצת איך לקבל סתירה, שלא נקבל בחיים בעזרת השם, אבל קודם כל אמרנו, זה לא הוא, זה הוא. מי שהיה לנו מההתחלה, זה לא הוא, זה הוא, זה לא הוא, תבינו לבד, בסדר? קחו אחריות. על מה אתם מתמקדים, על השי או על התור? מה חשוב לכם באמת? אתם או השני? מה זאת אומרת? מה המילה הכי אנוכית שאתם מכירים, אה? אני אגיד לכם, אני. בסדר? אני. אני והרצונות שלי והתאוות שלי והזכויות שלי ותבין, יפה. אם אתה אחוז בעצמך, תדע לך זה מרשם בדוק לתסכול. בסופו של דבר אתה תימאס על עצמך ולא יהיה לך כוח לעצמך וזה ממש לא יתאים. שאלו פעם אחת אדם שהוא שרת ומשרת במקום שנקרא אריות הים, The Seals, בארצות הברית, היחידה המובחרת ביותר כמעט בצבא ארצות הברית, כאשר למעשה עוברים מסלול מאוד קשה, ושאלו אותו כמדריך צוערים, מדריך שבעצם מעביר את החבר'ה את הקורס, וצריך להחליט מי עובר ומי הולך הביתה. שאלו אותו, האם אתה יכול להבחן מראש, בתצפית, אתה יודע, של שבוע שבועיים על הצוערים הצעירים, מי יסיים מסלול ומי לא? והוא ענה כך, אני לא יכול להגיד לכם מי יסיים את המסלול בוודאות. אני כן יכול להגיד לכם מי לא יסיים את המסלול. שאלו אותנו, אז אומר כך, מי שלא יסיים את המסלול, זה האנשים שמוגדרים בשפת צבא הגנה לישראל סוציומטים. מה זה סוציומט? סוציומט זה אדם שחושב על עצמו. אני, אני, אני. הוא אמר, האנשים אלה שיסיימו את הקורס, אתה תראה שגם אם זכותים פיזית, גם אם זכותים רגשית, נפשית, אין להם כוח בכלום, הם יוציאו מעצמם וימצאו בתוך עצמם אפילו קצת אור, מה שנקרא, לעזור לשני. לא משנה כמה הם עייפים, לא משנה כמה הם טרודים. צורך העניין, ויקום אברהם מעל פני מתו, כמו שלמדנו. שם את כל הצער עמוק עמוק בלב עכשיו, כי כרגע צריך לדבר עם בני חטא. וצריך לפעול וצריך לעשות דברים, וצריך למצוא אחוזת קאבר לשרה עמנו, וזה לא הזמן עכשיו לדברים אחרים. אז באמת, בואו נהפוך קצת פחות מהאני כל הזמן לאתה. לאט, איך אני יכול לעזור לשני? כי ברגע שאתה יודע, אתה קצת עולה לגדולה, אתה שוכח את האנשים הקטנים. וזה ממש הם לא קטנים, זה רק באילוסטרציה, מה שנקרא. ניסוי שנעשה באוניברסיטת ברקלי בארצות הברית ב-1998 למניינם, חילקו 3 קבוצות סטודנטים. זאת אומרת, לקחו קבוצת סטודנטים, חילקו אותם 3. 2 קבוצות עוברות מעין מבחן, כותבות משהו, זאת אומרת, הם בעצם התלמידים, נגדיר אותם כך, וקבוצה שלישית, בצורה אקראית כמובן, נבחרה להיות המשקיפים בעם. זאת אומרת, הם בודקים שלא יהיה העתקות, שלא יהיה פולשטיק, מה שנקרא, אני רוצה, הם המשקיפים, הם המורים, הבודקים, והשאר הם התלמידים. למרות ששוב, זה אותם סטודנטים בדיוק, רק בצורה אקראית חילקו אותם למעשה לשתי קבוצות, כאשר הקבוצה הראשונה מונה שתי קבוצות, תת קבוצות, שהם התלמידים, שתי כיתות, ויש את הבוחנים. שזו קבוצה שלישית פשוט של אותם סטודנטים, אבל מה שנקרא, קיבלו תפקיד אחר. והמשימה הייתה כשעתיים, אבל כעבור חצי שעה, כיבדו גם את התלמידים וגם את הבוחנים באוגיות. אוקיי? מי לפי דעתכם אכל יותר אוגיות? התלמידים במרכאות, זאת אומרת שהם היו הנבחנים, או הבוחנים? מי אכל לפי דעתכם יותר אוגיות? אז התשובה הייתה שהבוחנים אכלו יותר עוגיות, אבל לא רק שהם אכלו יותר עוגיות, הם גם לכלכו יותר. זאת אומרת, הם אכלו, אתה יודע, השאירו את כל מיני פירורים, כאילו, לא לרמה שלנו לנקות אחרינו, כאילו, אנחנו פה המפקדים, אנחנו הסגל. אז במקום לחשוב, אתה הסגל, אתם המורות, את המורה, אתה המורה, הרי תהיה דוגמה אישית. אז לא להפך, כאילו הסררה לקחה אותם למקום של כאילו קצת שחצנות או זלזול כזה, או מגיע לי. סך הכל שזה הכל היה הצגר, הם לא באמת מורים או באמת משקיפים או בודקים אמיתיים, אלא סטודנטים כמו החברים שלהם. ולכן יש פה שיעור מאוד חשוב עבורנו, זה הסיבה שאליעזר בודק את רבקה במידה אחת בעיקר, והיא חסד, נכון. בואו נראה איך היא תתנהג עם חסד. האם היא חושבת על עצמה, על הנוחות שלה, על הכיף שלה? וזה לגיטימי, אני לא אומר שלא, אבל אתה יודע, ברגע שאתה יותר מדי מתעסק עם עצמך, ויותר מדי אני ואני, אתה נופל בשני דברים. האחד, בוא נקרא לזה השעון המעורר. אתה יודע מה הכוונה? כל אחד מאיתנו, לפני שהוא הולך לישון, מכוון שעון מעורר. רוב האנשים, לא רוצה להגיד נורמליים, אבל יש כאלה שחשוב להם לקום בבוקר בזמן. שלום, יש כאלה, נכון? אני מתאר עצמי שכל המאזינים שלהם כאלה. אז אתם מכוונים את השעון ולא סומכים, אני אקום, בעזרת השם. מה זה משנה, זמן קריאת שמע, תפילה? חס ושלום, אז קרוב שכל מאזיניי, לפני שהם הולכים לישון, מכוונים את השעון לשעה, שהם בעצמם בוחרים. אף אחד לא מכריח אותם בהכרח, וגם הם מכריחים, אבל הם בוחרים להציב לעצמם את האתגר הזה. ואז מגיע הבוקר. השעון מצלצל. ואז מתחילה ההתלבטות. לקום או לא לקום? זו השאלה. עכשיו, אם באירוע חד פעמי אתה מתיר לעצמך להמשיך לישון, אתה יודע מה? יאללה. אין בעיה. אבל אם זה הופך להיות הרגל, השעון מצלצל ואתה אומר לו חזק וברוך, אבל אני ממשיך לישון, אתה יודע מה קורה באותו רגע? מעבר לנקודה הזאת שאתה עכשיו מפספס משהו, זה לא, 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 זה פחות מטריד אותי לכאורה. למה? יותר מפחיד אותי הנזק שנעשה בתת מודע שלך, נגדיר את זה. אני אסביר מה אני מתכוון. אתה החלטת החלטה. אתה לא במודע, אבל אמרת אמירה פה, אני קם ב-X, סתם דוגמה, 6:30, בסדר? וברגע שהשעון צלצל ואתה מחבא אותו וממשיך לישון, אתה בעצם אומר לעצמך, זה שאמרתי זה כלום. זה עצה טובה כמה שמלן, מה שנקרא. בסדר, לא. זה רעיון יפה, אבל מה שיכריע, זה הרצונות שלי, העצלות שלי, התאוות שלי, אהבת השינה שלי. ואתה תראה שזה פוגם לך בנפש. זה עושה אותך, סתם, תמיד לא אדם רציני כלפי עצמך, קודם כל, עזוב אחרים. ולאט לאט זה משפיע על דברים אחרים בחיים. כבר המילה שלך היא לא מילה בשום דבר. אתה גם לא מצליח להתמיד בדבר מסוים שקבעת על עצמך, שמת על עצמך יד ואתה לא מגיע אליו, ואתה מחפף פה ואתה מוותר שם. זה סימפטום שמראה על בעיה הרבה יותר עמוקה. קבעת, תעמוד בזה. צדי, קום, תעשה סיבוב בבית, תגיד בקוד השחר, קריאת שמע, תחזור לישון. נגיד, בסדר? אבל העיקר לא לשבור לעצמך את ההחלטה כל הזמן. מה חשוב לך? ולכן בוא נגדיר את זה ככותרת, אל תחליפו הנאה רגעית או עצלות זמנית במטרה חשובה. למה? תקשיבו סיפור יפה יפה ששמעתי מאדם שמוציא קבוצות אתה יודע, יש כאלה במסעות, אני פגשתי יהודי בשם בן דור, נכון? עופר בן דור. הוא מוציא קבוצות בצורה באמת לנוער בסיכון, טיפוס הרים, אבל לא טיפוס הרים אלפיני, מה שנקרא, אתה יודע, עם הטיפוסים של האצבעות, עם השלג, לא, מדובר על טיפוס הרים יחסית סטנדרטי, דורש קצת באמת כושר גופני, אבל לא מדבר על כושר גופני קרבי. וזה בגדול בדרך כלל טיפוסים של יום או יומיים גג. ואז למעשה, בטיפוסים הללו, מה שעושים, יוצאים לדרך, והמטרה כמובן להגיע לפסגה, ויורדים. עכשיו, בדרך יש דבר שנקרא halfway house. באנגלית, halfway house פירוש דבר הבית בחצי הדרך. יש איזו אכסניה כזאת, גסטאוס כזה, שמאפשר למטפסים בעלייה ובירידה. קצת לנוח. משהו קרה באמצע פחות או יותר. מה התברר? מתברר שקבוצה עולה עכשיו למעלה, ומגיעים אחרי, סתם דוגמה מספר שעות טיפוס, לגסטאוס הזה. וכולם, בדרך כלל כולם נכנסים פנימה, קצת להחליף כוחות, אתה יודע, יש שם ספות נעימות, יש אח דולק, אתה יודע, חמים ונעים, נותנים לך כוס תה מהביל, אולי איזה יין לשתות, או איזה מרק חמים, ואתה יודע, אווירה מאוד נעימה, עוד אנשים איתך שם, נחמד, נחמד. ואז מה התברר? מה שהתברר, שבסופו של דבר, הרבה מאוד אנשים, קרוב ל-50% מהאנשים שמגיעים באמת לגסטאוס הזה, לא ממשיכים לטפס למעלה. אתם מבינים? עוד פעם, הגסטאוס הזה הוא באמצע ההר, והם הגיעו לשם, והם טיפסו חצי הר, ועכשיו חלק מהקבוצה תמשיך, וחלק תגיד, אין לנו כוח האמת. ותקשיב, זה יפה מה שעשינו עד עכשיו. זה גם יפה, נכון? ולא נראה שצריך יותר מזה, תמשיכו אתם, תעלו, גם ככה הם תרדו חזרה לפה, נכון? תעלו אתם, תרדו, ניפגש פה מחר, ונמשיך לרדת למטה ביחד. וקרוב ל-50% מהאנשים נשארים בבית הזה. אבל מה קורה אחרי זה? אחרי שעה, שעתיים, שאתה יודע, בהתחלה מת הקבוצה הרי התארגנה, ואלה יצאו להמשיך לטפס בהר, ואלה נשארו. אלה שנשארו, אז כיף להם, באמת זה נחמד, שעה, שעתיים נחמד, שותים, אוכלים, מדברים, נחמד מאוד. אבל אחרי זה, סביבות השעה השלישית פחות או יותר, מתחיל המצפון קצת לייסר. הם אומרים לעצמם, כאילו, נחמד פה, אבל תכלס אין מה לעשות כל כך פה. ואז הם מסתכלים מהחלון לכיוון פסגת ההר, ורואים את החברים שלהם מטפסים. ועומדים להגיע לפסגה. ואז הצביטה בלב קורית. עם הרגשה של החמצה. איזה טעות. חבל שנשארנו פה. מה נגיד לכם? איזה הרגשה נוראית. ההרגשה הזאת תתעצם, אתם יודעים מתי? שלמחרת החברים ירגיעו מהפסגה. וספרו להם, תקשיב, אתה לא מאמין מה היה שם, א', הנוף, אין דברים כאלה, ותראה את התמונה, הוא לא, כמעט נפל, תתי לו יד, ספרו חוויות, תמונות. ואז הקבוצה שנשארה, מה אתם אומרים? כן, וואי, יפה, כאילו, כל הכבוד. אז אנחנו עוד פעם חוטפים צביטה, עוד פעם, אבל הפעם יותר חזקה ממקודם אפילו. ואז הצביטה השלישית, כשהם ירדו למטה, ואז הם ייפגשו עם אנשים שנמצאים למטה, אולי אפילו בני משפחה וכדומה, ושאלו אותם, נו, איך היה? אנחנו לא, לא, האמת שלא לא טיפסנו בסוף, אנחנו... הבנתם את הרעיון של הסיפור הזה? בואו נגדיר את זה, אל תחליפו. הנאה רגעית, עצלות זמנית, במטרה רצינית. קבעתם לעצמכם יעד. אל תיסוגו אחורנית, לכו על זה על כל הקופה. אל תישברו לי בדרך, לא קרה שום דבר, זו בחירה שלכם. הצבתם יעד, שמתם שעון מעורר, לא לחבוט את הטבע לישון. נכון, תמשיכו לטפס, תמשיכו להילחם. ברור שיהיו נפילות, ברור שיהיו קשיים, אבל על מה אתם בוחרים להתמקד? שבוע היה לי בתוכנית את יעקב ציטרון היקר. יהודי חמוד, אין. דבש של בן אדם, מה שנקרא. יהודי בן 79, נהג הסעוד לשעבר, אתה יודע, יהודי חמוד. שמספר לי שלפני 11 שנה, הוא הוציא את כל המשפחה ל... בין הזמנים, מושב דלתון בצפון, ילדים נהנים, משפחה נחה קצת, ואתה יודע, שחרו לילדים אופניים. והילדים נוסעים, בסדר, אתה יודע, בצורה זהירה, אבל זה מושב, אתה לא מכיר בדיוק את הכבישים, וגם הכבישים שם לפעמים, אתה יודע, זה לא תמיד כבישים. ולפתע מגיחה מכונית. בסיבוב שהיא לא מצליחה לראות את הילדים בזמן. ומתרחשת תאונת דרכים. ואחד הילדים, לצרנו הרב, מוצא את מותו בתאונת אופניים כזאת. הלוויה קשה, יעקב, אני קשור לנכדים, אני אוהב אותם יותר מכל דבר בעולם. הרגשה לא פשוטה, הרגשה מאוד מאוד קשה. ובתום השבעה, הבת שלו מירי ניגשת ואומרת לו, אבא, אני רוצה לקנות לילדים אופניים. אומר לה, מה? רק לא אופניים. מה? הילד נהרג בתאונת אופניים. אני לא רוצה לשמוע על אופניים בחיים. אומרת לו הבת, אבא, אני רוצה לקנות לילדים אופניים כדי שהם ידעו ויזכרו שזה לא בגלל האופניים, אלא זה משמיים. שמעתם? זה לא בגלל האופניים, זה משמיים. ברור שצריך להיזהר ולהיות במשנה זהירות, אבל אחרי הכל, זה לא אופניים, זה משמיים. זאת אומרת, אנחנו בוחרים על מה אנחנו מתמקדים. וכאשר הרב מייזליש, זכר צדיק קדוש לברכה, באושוויץ, מנסה לחזק את האנשים סביבו, אז בפרשת חיי שרה, וזה בספר מקדשי השם, הוא מביא לנו את המדרש הידוע שרבי עקיבא היה יושב ודורש, והציבור מתנמנם, ביקש לעוררן. תחשבו על הסיטואציה הזאת, רבי עקיבא נותן דרשה וחבר'ה מנקרים לו, מה שנקרא. מי נרדם פה? מי נרדם פה? אתה לא מתבייש כאילו? זה רבי עקיבא, אתה יכול לרדם. איך הוא יכול לרדם? אתה יכול להסביר לי? מי שיכול לעלות על הדעת שמישהו מנמנם אלה בשיחה של פנגר? תקשיב, יפת אותנו כבר. אבל רבי עקיבא? יופי, אז המדרש הרי אומר שרבי עקיבא רצה לעוררם, ואמר לה, מה ראתה אסתר שתמלוך על 7 ו-20 ו-100 מדינה? אלא תבוא אסתר, שהיא בת ביתה של שרה שחייתה 127 שנה, ותמלוך על 127 מדינה, והוא פלא. מה זאת אומרת? אומר הרב, מה איזה יש כאילו, מה? איפה היה? אתם התעוררתם עכשיו? מה? תראה, הנה, עכשיו אתם מנמנמנים לי בשיחה, ואמרת לכם עכשיו את הרעיון הזה, שלמה זכתה אסתר למלוך על 127 מדינה, אני אגיד לכם, בגלל שהיא ביתה של שרה שחיה 127 שנה. חזק וברוך. מי פה התעורר, תגידו לי? מי התעורר פה? אני לא יודע, אני... לכאורה אני לא מבין את סיבת ההתעוררות, אה? אתם מבינים? אלא, שימו לב טוב, אומר הרב מייזליש הצהל, ונראה על פי בחינת הנעל שראינו כמה פעמים פה באושוויץ, השם יעזור, שהרבה מאחינו בני ישראל נפלו בייאוש גדול, מרוב הצרות והיסורים. עד שממש, הוא כותב, נמאס חייהם בעיניהם ורצו להיות מאבד עצמם לדעת, רחמנא ליצלן. אומר, תבינו, אנחנו מדברים פה על אושוויץ, אין לך גיהנום יותר גדול עלי אדמות, ואנשים, אתה יודע, נשברו כבר, זהו. נמאס להם מהחיים, רצו להיות, תחשוב, מאבד עצמו לדעת. ולא היה לנו במה לעקבם ולנחמם. לך תנחם חבר'ה כאלה, לך תחזק אותם, מה תגיד להם, מה תגיד להם? הוא אומר, רק היה לנו להסבירם, שממש בכל רגע ורגע, קרובה ישועתנו לבוא. וחברו כמעט רגע עד יעבור זעם. הוא אומר, הדבר היחיד שיכולנו להגיד להם, בראש ובראשונה זה חבר'ה, תחזיקו חזק. אל תתבלבלו עכשיו, לא לאבד אשתונות, לא לאבד אשתונות. כי בשמיים ייקח חשבון על כל רגע ורגע שצריכים לסבול האיסורים. כל איסורים, כל קורונה, כל פיטורין, כל גירושין, כל קושי שאדם עובר, יש לזה חשבון. על כל רגע וריש צריכים לסבול האיסורים, הכל מדוקדק. יש לקוות שברגע הלז כבר יהיה נתמלא שעתם ותבוא הישועה. הבנתם? כל אחד מאיתנו צריך לחיות בהרגשה, תחזיק עוד מעט. עוד קצת תחזיקי מעמד, אל תשברי עכשיו, החזקת מעמד עד עכשיו, את לא הולכת הביתה מה שנקרא. והראיה לזה אומר, זו אסתר המלכה, שהיא מלכה על 127 מדינות, משום שהייתה בת ביתה של שרה שחייתה 127 שנה, זאת אומרת, כל רגע ורגע מהחיים של שרה אימנו, נלקח בחשבון, וחזינן דבי שמיים איקה חשבון על כל רגע ורגע, וזה הכוונה שהיה דורש רבי עקיבא, ורוצה לעורר את האנשים, למה? כי זה היה אחרי החורבן, הוא אומר, רבי עקיבא נתן את הדרשה אחרי החורבן, ושם ראו גם כן מיליוני אנשים נרצחים, ונתרבו הצרות ונפלו בייאוש. וכדי לעוררן בזה, שבשרתה אסתר וכדומה מוכח דכל רגע ורגע אינו הולך לאיבוד בשמיים, כן יש לקוות שבעוד רגע חדה נזכה לישוע הקרובה והבן. הבנתם? אז כל אחד מאיתנו שנמצא באיזשהו קושי, כל אחד מאיתנו שנמצא באיזשהו מצב שמרגיש אני כבר לא יכול יותר, די, 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 די. ולא דיינו, די. תחזיק חזק. לא לאבד אשתונות. אתה עכשיו באמצע הטיפוס על ההר. לא חוזרים חזרה. והיו חיי שרה 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים. ורשי הרי אומר, כולן שווין לטובה. לא יכול להיות, לכאורה לא יכול להיות. איך אתה יכול להשוות לי את התקופה שהיא בביתו של אברהם אבינו לתקופה של לך לך? איך אתה יכול להשוות תקופה שהיא בארץ, בארץ ישראל לתקופה שהיא נמצאת אצל פרעו? איך אתה יכול להשוות תקופה שיצחק נולד לתקופה שהגר אצלה בבית? שיצל אבי מלך, שיצחק בן 20, מה, איך? אלא זו הדרגה שאם היינו רוצים באמת להחזיק מעמד בחיים, אני צריך ללמוד להגביע עוף, קצת לרחף, להגיע למידת ההשתוות, לא להתרגש מקשיים שקורים מצד אחד, ולא להתלהב מרגעים שהולכים טוב יותר מדי, גם כן הכל זה בסדר, אנחנו צריכים להחזיק איזון. והאיזון הזה הוא ידי שיתנו את הכוח לא להתבלבל כשטוב לנו ולא להישבר שרע לנו. וזה העבודה שלנו. זוהי העבודה שלנו, לכן הנקודה מבחינתנו זה לא להישבר, חכו עוד רגע. זה לא אופניים, זה משמיים. בסדר? איי, מה נגיד לכם? בואו, אני כבר דיברתי עם הרב מייזל, בואו נתחזק בעוד דבר אחד שהוא אמר. הדבר הראשון זה לחכו עוד רגע. אבל הדבר נוסף הוא אמר, מה אפשר ללמוד, מה קשור אסתר לשרה? הוא אומר דבר אחד, תגידו לי, איך אסתר המלכה, נכון שזה לא פורים, נכון, אבל זה קשור לפרשה, אז אנחנו נגיד את זה. הוא שואל איך יכול שאסתר זכתה להתחזק, למרות שהייתה בבית של הערל התמה הזה, הוא קורא לזה. תחשוב, אסתר נמצאת בבית של חשברוש 4-5 שנים, כאילו מה, איך אפשר להזיק מעמד? הרי היא לא יודע למה זה ועל מה זה, היא לא יודע שום דבר. אלא הכל שמחה על מרדכי מצד אחד, שידע את כל, מכל אשר נעשה, והוא ציווה עליה לעשות כן. אמונה פשוטה, הוא כותב, שמסתמה היה הכל לטובה. ודרך זה קיבלה ממי? מי שרה עימנו? זאת אומרת, אסתר אמרה, אני לא מבינה מה קורה פה, למה אני צריכה להיות במצב הזה, אני לא מאמינה, מה אני עושה פה בכלל בשפה שלנו? אבל כמו ששרה עימנו החזיקה מעמד, גם שהיא הייתה שוב אבי מלך ופרעו והגר וכן הלאה, שגם היא, אני מצטט, גם היא עברה ניסיונות רבים שלא השיגה בשכלה, יכול להיות, רק ששמע כל מה שאמר לאברהם אבינו. אז אותו דבר, גם שאנחנו לא מבינים מה זה הסיבה שרבי עקיבא אמר להם כי הם ביקשו להתנמנם? מה הכוונה? הם רצו דברים שאנחנו מבינים. הרב, אתה מדבר איתי גבוה מדי, עמוק מדי, אנחנו לא איתך, הרב. תן לנו פשט, פשט, תן לנו שורה תחתונה. או, תן לנו דברים מעניינים, הרב, סיפורים, יש לך סיפורים, הרב. אז הם ביקשו להתנמנם. אז אמר להם הרב, אתם מתנמנם, רק דברים שאתם רוצים להבין מה שנקרא, אתם רואים ששרה עמנו ואסתר זכו למה שזכו, כי הם הצליחו גם בלי להבין, ככה זה רצון השם. אומר, וראתה, הכוונה שאסתר היינו שגם כן לא הבינה איך היא באה למלוך בבית של התמה, אלא שעשתה את הכל, למרות שלא השיגה כמו שעשתה שרה, באמונה. אז הנקודה השנייה הכירה את זה להחזיק באמונה, ולא משנה מה קורה. אנחנו מתחזקים ומאמינים שבסוף הכל יהיה טוב, ובסוף בעזרת השם. נכון שקבתה, קבעה אורה של שרה, אבל באותו רגע נדלק אורה של רבקה, וחוזר האור לביתו של אברהם אבינו מחדש.
אתה יצרת, אתה נפחת בי, אתה משמרה בקרבי, אתה יצרת, אתה נפחת בי, ואתה משמרה בקרבי, ואתה תגיד לי דמי מני ולהחזיר אף מדעתי תבוא, ואתה תגיד לי שנתת בי תאורה, אלוקיי, אלוקיי נשמה, שנתת, שנתת בי תאורה. אתה יצרת, אתה נפחת בי, אתה משמע בקרבי, אתה יצרת, אתה נפחת בי, ואתה משמרה בקרבי, ואתה תמיד להתלמי מני ולהחזיר בי לידי תבוא, ואתה תמיד להתלמי מני ולהחזיר בי לידי, ואתה תמיד
שוב מסלול מחדש עם הרב יצחק פנגר.
יוסי גרין,
כל חי ומרגליות תיירות שמחים להזמין אתכם לשבת של גרין, שבת פרשת ויצא חד בחסלב במלון המפואר רמדה ירושלים, בהשתתפות גדול המלחינים יוסי גרין, הזמר ובעל התפילה אברי מירות, מקהלה בניצוחו של סרוליק הרשטיק ובהנחיית אפרים קמיסר. הרצאות מרתקות במהלך השבת מפי הרב יצחק פנגר. בואו ליהנות מאירוח מושלם, סעודות עשירות ועונג שבת בליווי שירה בטעם של גרין. להזמנות חייגו עכשיו 02-666-5555.
הצטרפו עכשיו להגרלת החלומות על דירת פאר בירושלים בשווי מיליון דולר, והכסף לחקלאים שומרי שביעית. קרן עם ישראל חי, שנה רביעית של הגרלה חלומית. התקשרו עכשיו, כוכבית 6499.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה לזר הקודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 9023, כוכבית 9023.
בחנונינה בזאת, שוט אשר בנחל.
בלתי קיבלה את המחלה הגרועה, ומיד נזכרתי שיש את הרעיון הזה, הרעיון הנפלא, וששמעתי על אנשים שהרבה אנשים נושאו ונגלו. קלטתי לעשות את שוט אשר בנחל. ברוך השם, אמנם עברה את הניתוח. בין המציאות שמה שיצא מהתוצאה אחרי הניתוח זה שמיים וארץ, והייתי לנכון שחייב לפרסם את זה.
כוכבית 5610, כוכבית 5610. אחת אפס.
עכשיו איתכם, חישוב מסלול מחדש עם הרב יצחק פנגר.
טוב, חזרנו אליכם, ובעזרת השם אנחנו רוצים קצת לגעת בעוד כמה נקודות. כאשר נקודה ראשונה, יקירה, אנחנו עושים הרבה דברים, נכון? אנחנו עושים מצוות ברוך השם, אנחנו עושים מעשים טובים, ויש עוד תבלין שאפשר להוסיף פה לעוגה שיכול לשפר המון. כמו שיש תבלין אחד שיכול להרוס הכל. מה הכוונה להרוס הכל? בואו אני אספר לכם שאנחנו פעם יצאנו לאיזשהו, איך קוראים לזה, פיקניק? כן, יצאנו לאיזה ירבן שמן כזה, לפיקניק עם המשפחה, הבאנו הכל מכל כל חוץ מדבר אחד. וזה היה מלח. והם רצו לעשות, אתה יודע, מה שנקרא לאש וזה, והכל טוב ויפה, ולא הבאנו מלח. משהו לכאורה ממש שולי, נו מה, הבאנו כל כך הרבה דברים, אז מלח לא הבאנו, שטויות. לא, ממש לא. דבר קטן, השפיע מאוד על ה... גם על האווירה, כמובן שחיפשו אשמים, כמובן ש... זה כבר לא אותו טעם, זה כבר נו מה, איך אפשר לתפוח אדם בלי מלח ובלי זה, כן. אז כמו שיש תבלין שיכול להרוס אם הוא לא קיים, ואם הוא קיים הוא יכול מאוד מאוד לשפר את הטעם, יש תבלין אחד שמאוד כדאי שנוסיף אותו, שאנחנו מוסיפים, אבל אתה יודע, ביתר סט נוסיף אותו ליום יום שלנו, לקיום תורה ומצוות שלנו, שהדברי ישראל מביא בפרשה שלנו, שזה בעצם היה המבחן, אחד המבחנים שבדק אליעזר את רבקה. לא רק שהוא בדק אותה בחסד, אלא הפסוק אומר, והיה הנערה. מה זה והיה הנערה? הוא, אנחנו יודעים את הכלל, שאנחנו יודעים שכאשר יש את המילה ויהי, ויהי מציין צער, ויהי בימי חשברוש, נכון. והיה זה תמיד שמחה. אז למעשה, מה שאליעזר רצה לבדוק ברבקה, נכון, יכול שהיא תעשה חסד. כאילו, יאללה, קחו, הנה פה, יש פה מים לגמלים. מי צריך מים? הנה, יש לכם מים. מישהו לא שתה פה? נו, תזדרזו קצת, בבקשה. הנה מים, מה הבעיה? חינם, קחו, הנה, נשאב לכם, בבקשה, קחו. נכון, חז ושלום. זה יכול היה להיות בצורה כזאת. או בצורה, כמו שהגמרה מסכת קידושין בדף למתת עמוד בית אומרת, ששכר מצווה באי על מלאקה, נכון. ובפרט בגדמלות חסדים. בגמלות חסדים, כאשר אנחנו יודעים, שם זה גמרא למד א', מה שנקרא, שיש מאכיל לאביו. אתם יודעים שאדם יכול להאכיל לאבא שלו, להאכיל אותו פסיונים וסלב ודגים, אבל עם פרצוף חמוץ, אז קח את זה ותדחוף חזרה את זה לפנים שלך. אבל אם אתה עושה את זה עם חיוך, ועם חום ואהבה, ועם שמחה, אז גם אם אתה מאכיל אותו צנימים, זה יפה מאוד ואפילו יותר טוב אולי. לכן אומר, דברי ישראל, זה היה הכוונה. אלא יש לומר, אומר, דין ידוע שעיקר קיום המצווה הוא לעשותה בשמחה. שמעת את העיקר בקיום המצווה, מעבר לעשייה בפועל ודקדוק ההלכה, יש פה לעשותה בשמחה. כמו שנאמר, תחת השלו עבדת את השם לוקחה בשמחה ובטוב לבב, ובפרט בעניין גמילות חסדים, כמו שהזכרנו פה, והכנסת אורחים. לכן כתוב הפסוק, והיה נערה, והיה הוא לשון שמחה, ולו יהיה מעט מים לשתות, העיקר והיה נערה. זאת אומרת, אני רוצה לראות שהיא עושה חסד בשמחה, אותה הוכחת לעבדך. הבנתם? זאת אומרת שעיקר השכר שלנו זה על השמחה, ופה יש לנו הזדמנות לעשות מה שאנחנו עושים, וברוך שאנחנו עושים, אנחנו רוצים לעשות זה בשמחה, כן, להכניס את השמחה בלב, קצת עוררות בנשמה, וקצת לעשות את זה עם כל הלב הנשמה. בשביל זה צריך לזכור דבר אחד. כל זרע, בוא נתחיל אחרת, כל עץ שאתם רואים בחיים שלכם, הוא התחיל מזרע קטן. כל עץ שאתם רואים בחייכם, התחיל בזרע קטן. יפה. ואת הזרע הזה שתלו באדמה, וממנו יצא העץ. עכשיו אני שואל שאלה. בואו נסתכל על העץ, קחו איזה עץ שאתם רוצים, איזה גודל של עץ, לא משנה מה. בואו ניקח עץ אבוקדו, כי כולם מכירים את הזרעים שלו, שזה מה שנשאר בתוך הפרי לאחר האכילה. קחו זרע כזה, ושימו אותו על עדן החלון. סתם, לא בתוך מים, לא, פשוט על עדן החלון. לפי דעתכם, יצמח מזה עץ אבוקדו או לא? מה אתם אומרים? יפה, נכון, לא. אבל למה לא? אני אומר לכם מראש, בתוך הזרע הזה יש פוטנציאל. בתוך הזרע הזה יש פוטנציאל של עץ. הוא הולך להיות עץ שהוא יהיה גדול. בתנאי אחד. והתנאי הזה שהוא חייב סביבה תומכת. הוא חייב סביבה מתאימה. אחרת? למרות שיש לו פוטנציאל, למרות שהוא יכול להגיע רחוק, או ליתר דיוק גבוה, הוא לא יגיע לשם. למה לא יגיע לשם? כי אין לו סביבה מתאימה. אין לו את הסביבה המתאימה. ויקיריי, אותו דבר לכל אחד מאיתנו. יש בך פוטנציאל, יש בך פוטנציאל, ואתה צריך סביבה מתאימה להוציא את זה לפועל. אלא מה? מה זה סביבה מתאימה? אז אנחנו צריכים את הורים שיתמכו בנו, מסגרת לימודית, שתבנה אותנו, תתמוך בנו, אבל לפעמים, אתה יודע, לא תמיד הדברים ילכו בדיוק כמו שאנחנו רוצים, וזה חלק מהחיים, אין מה לעשות. אז אנחנו צריכים לתמוך בעצמנו. אז אם נעשה את זה מתוך שמחה, מתוך אהבה, אז זה סביבה תומכת. אבל אתה תגיד לי, אבל הרב, אני פה בגלל העבר שלי, הרב, אני לא יכול לשנות את הדעות שלי. אני עברתי דברים בחיים, אני חוויתי דברים בחיים. אז אני אגיד לך, אתה צודק, נכון. אבל בואו נגדיר את זה כך, שימו לב את מה שאני אומר עכשיו. הספר הראשון שאני הוצאתי היה המכתב, ככה קראו לזה היום, קראו לזה היום, היום זה גרסה יותר משודרגת, צבעונית, זה, אבל אני, שיוצאתי את הספר, קראו לה מכתב, נכון, ואני כתבתי אותו עוד לפני עידן המחשבים, מה שנקרא. אין, אני ישבתי בספרייה הלאומית, באוניברסיטה העברית בירושלים, עם ספרים, כתבתי, סיכמתי, וציטטתי, ואחרי זה הלכתי לבר אילן, למעדף הפתוח, מה שמכיר את הספרייה שם, וישבתי, וכן הלאה. עכשיו תבינו, בספרייה הלאומית יש מאות אלפי ספרים, זה לא נתפס אפילו, זה הכל ממוחשב. עכשיו תארו לעצמם שאני בוחר ספרים מסוימים שמשרתים אותי למטרה שלי. אני באתי להראות את הוכחת התורה, את אמיתות התורה, מחקרים בנושא של חיים לאחר המוות ואבולוציה וכל השאלות שעונים בסמינרים. עכשיו, בעקבות שיש אלפי אלפי ספרים, אפילו רק בנושאים הללו, אני לא אקרא את כל המאות ספרים או אלפי ספרים הללו. אז אני בחרתי, תרגטתי, מה שנקרא מלשון מטרה, target, ספרים מסוימים שהמליצו לי עליהם, ששמעתי עליהם, שראיתי מקורות שלהם. אז מתוך המאות ספרים, אני, נקרא לזה, סימנתי לעצמי סתם כדוגמה 10 ספרים. ועל פי 10 ספרים האלה כתבתי את הספר. אני סתם את הדוגמה של 10, זה הרבה יותר מ10, אבל הרעיון. מה היה קורה לפי דעתכם? הייתי בוחר ספרים אחרים. ספרים עם דעות שונות בנושא, ממה שאני הבאתי בספר. אז היה את הספר אחר לגמרי. אבל איך זה יכול להיות? זה אותו נושא. נכון. אבל לצורך העניין, כל אחד יש לו את הנקודת ראות שלו, שרוצה להדגיש דברים מסוימים, רוצה להעלים עובדות מסוימות, שהוא לא מעוניין להתפגש איתם לצורך העניין. בוא נגדיר שהעבר שלנו, שימו לב טוב, הוא בדיוק כמו מאגר הספרים הזה. העבר זה כמו ספרייה אחת גדולה, של הרבה מאוד חומר, של זיכרונות ואירועים וחוויות. וכאשר אנחנו רוצים לכתוב כביכול מאמר, ספר, על נושא מסוים, תבחרו מה שאתם רוצים. זה יכול להיות לימוד תורה, זה יכול להיות תפילה, זה יכול להיות זוגיות, זה יכול להיות כל נושא שאתם רוצים. אנחנו מחפשים רפרנס. מה זה רפרנס? כל מיני אסמכתאות, או מה הדבר הזה אומר עבורי. אז כשאתה זורק לי מילה כלב, בסדר? אני נכנס למאגר מידע שלי בעולם הזיכרונות המודעים והלא מודעים שלי, וישלוף לך את דעתי על כלב. עכשיו, דעתי הזאת תהיה מבוססת על חלק מהדברים שחוויתי, ראיתי, שמעתי, אבל גם מתוך כל מה שאני חוויתי, ראיתי, שמעתי בנושא של כלב, אני אבחר ספרים מסוימים. וגם מתוך הספרים, ספרים במשל, כן? וגם מתוך הספרים האלה אני אבחר דברים מסוימים מתוך הספרים שידברו על המושג של כלב עבורי. עכשיו, באותו מאגר מידע יש גם ספרים אחרים. יש גם חוויות אחרות. יש גם ניסיון חיים שונה בתכלית ממה שאמרתי לפני כן. אז הבחירה שלנו זה מה מתוך העבר שלי אני מעלה, וגם מה שאני מעלה, איפה אני נותן את המשקל, האם על החסרונות או על היתרונות, על הדברים הטובים או הדברים הפחות טובים, על החוויות המרנינות או על החוויות הלא נעימות. לכן כל פעם שאתם באים להתמודד עם משהו, ויש מרגשה לא טובה כלפי הדבר הזה, קודם כל תבינו שזה בגלל שאתם, במודע או לא במודע, בעצם שואבים מידע מהעבר שלכם כלפי הדבר הזה, ואתם בוחרים להביא מהעבר שלכם את החוויות הלא טובות. ואני אומר לכם, גם היו חוויות טובות, 100%. אבל גם אם לא, זה לא שכל העולם חווה חוויות שליליות בנושא הזה. יכול מאוד להיות שיש אנשים שבאותו נושא שלהם חוויות אחרות לגמרי. בואו ניקח דבר טריוויאלי כמו לימוד תורה. אם אדם יגיד לי, תקשיב, לימוד תורה זה קשה, זה חס ושלום, מעצבן, משעמם. למה הוא חושב ככה? כי הוא, יש לו בעבר שלו מאגר מידע בנושא של לימוד תורה. זה יכול להיות לימוד תורה שהוא עצמו למד, או יכול להיות לימוד תורה שהוא שמע, בכלל הוא לא למד בחיים שלו, אבל הוא שמע והוא בוחר מהמאגר מידע שלו להבליט דברים מסוימים. אבל יש אנשים שעבורם לימוד תורה זה הדבר הכי נעים, טעים, עמוק, מעניין שבעולם. אז אולי המאגר מידע שלך, הזעיר, נקרא לזה ככה, ביחס לכל העולם כולו, הוא בטל. ואולי אתה באמת נפלת על האנשים הלא נכונים, נגדיר את זה כך. אבל זה לא אומר שהכל הוא כזה, זאת אומרת, זה כמו שאם יתפסו אדם חרדי, לא משנה חס ושלום, עושה דבר מסוים, מי שיחליל על כל החרדים שכולם כאלה, הרי זה טעות ביסודה. זאת הדבר שגם לא יכול להגיד על אנשים הלא דתיים. בגלל שעכשיו אדם לא דתי מסוים עשה משהו, אז כולם מושחתים וכולם... ממש לא. אז גם ככה לגבי העבר שלנו, גם אם יש לנו חוויה לא נעימה בנושא מסוים, אל תכלילו על כל ה... לא. תבדקו. תשאלו שאלות. תבדקו לעצמכם האם זה נכון או לא נכון, האם זה משרת אותי או לא. אולי פשוט משהו, אני מפספס משהו שאחרים בעצם נהנים ומתקדמים עם זה, ורק אני תקוע בדעות הקדומות שלי, כי אני חוויתי אולי, לא יודע, איזה רבי מסוים, איזה מורה מסוים, לא משנה מה. בואו נגדיר את זה ככה. מה שאתם רוצים להיות מחר, אתם צריכים להתחיל לעשות היום. הבנתם? עוד פעם. מה שאתם רוצים להיות מחר, אתם צריכים להתחיל לעשות היום. ומה שאתם עושים היום, או שמקרב אתכם, או שמרחיק אתכם מהמטרה. שמעתם? או שזה מקרב אתכם למטרה שלכם, או שזה מרחיק אתכם מהמטרה שלכם. אבל לא רק זה, אלא בואו נגדיר את זה ככה. או שאתה מתקן, או שאתה מתקדם. בחיים, או שאתה מתקן, או שאתה מתקדם. מה הכוונה? הכוונה היא כך. בואו ניקח אפילו סתם, ברמה הכי פשוטה, דף היומי כזה. זה לא מדבר שם מצוות, עבירות, ברמה הכללית, כך אפילו דף היומי כמשל. אם אתה למד את הדף היומי של היום, אז מחר אתה מתקדם. אתה לומד את הדף היומי של מחר. אבל במידה ולא למדת, מסיבה כזו או אחרת, אז מחר אתה צריך קודם כל לתקן את מה שקלקלת, נגדיר את זה, ואז רק להתחיל להתקדם. זאת אומרת, מבחינתנו, או שאתה מתקן, או שאתה מתקדם בחיים. לכן זה שיעור מאוד חשוב, כי אנחנו צריכים לשים לב למה שאנחנו עושים, כי ההשלכות הן לא השלכות רק נקודתיות. עשיתי, לא עשיתי, התקדמתי. זה השלכות שגם אתה צריך או לתקן או להתקדם. לכן בואו נשים ונבין שיש חשיבות לכל דבר שאנחנו עושים בדרך. ואם זה תפילה או לימוד תורה או כל דבר שאנחנו מתמודדים, בואו נתמקד בהיום ונעשה את היום הכי טוב שאפשר. לכן אומר הפסוק, והסר ממנו יגון והנחה. זאת אומרת, והסר ממנו יגון והנחה, ראשי תיבות, הסר ממנו יגון והנחה, היום. הסר זה ההי של היום, יגון זה היוד, והנחה זה הוו, ממני זה המם. אז הסר ממני יגון והנחה, או ממנו, כן, זה היום. רק היום. תעזבו. רק היום תשחררו. רק היום תוותר, תעביר על המידות, עזוב, אל תעשה שטויות היום, חבל, אל שישי, תרזיק לי מעמד, אני יודע שקצת קשה, אבל עד רבה. זה המבחן שלנו. המבחן שלנו זה להתחזק גם קצת בענבה, לא יקרה שום דבר, כמו שנמל שרה, והיו חיי שרה 7 שנים. זה כן, ו20 שנה. ו100 שנים. טוב, אז למעשה, זה פסוק אולי קצת אחרת, אין לי פה את הציטוט, אני יודע כזה, אני לא רוצה להגיד סתם בעל פה, אבל הרעיון שהזוהר אומר, כאשר אומר 7 שנים, אז זה על ראשון רבים. כן, אני, הנה, עכשיו יש את הפסוק מולי. אז והיו חיי שרה 100 שנה, בסדר? 100, יש את המילה שנה, שזה ביחיד, ו20 שנה ביחיד, ו7 שנים. למה? למה לא כתוב חיי שרה 100 שנים, ו20 שנה, ו7 שנה? למה 100 שנה יחיד, 20 שנה יחיד, ו7 שנים? אז אומר הזוהר, שמן דאי הוא רב, אי הוא זעיר. מי שחושב שהוא 100 שנה, קטנצ'י כמו שנקרא. ואם אתה חושב שאתה זעיר, סך הכל בן 7 הרב, אז שנים. מן איהו זעיר, איהו רב. תדע לך, עולם הפוך ראיתי. ואם אדם מחזיק את עצמו, אני ואני ואני, אז שב בשקט, אמין. אבל אם אתה מרגיש מי אני בכלל, מה קורה איתי, אני צריך להתחזק, יש לי הרבה עבודה, אז איהו רב. וזו העבודה שלנו, יקיריי, פשוט להתחזק, ונגדיר את זה, שיר פשוט. שיר פשוט. כי החיים הרבה יותר פשוטים מה שאנחנו חושבים. אז זה מתוך מופע, מופע של, מופע לייב, מה שנקרא, של משה קליין ונימול ארוש העיקרים. בוא נשמע את זה ונתחזק קצת.
זה שיר פשוט לך, אבא שבשמיים, שתשמע תפילתי עכשיו, שמע כל הילך קורא, כשהלב כבר צמם ונפשי נשפחה כמו מים, כשהלילה יחלוף ואור השחר יעלה. אתה לי יום, תחזק אותי, תקרב אותי כבר אליך, שלח מסור ותקווה בלב תמיד תהיה. Oh, יפה.
חדש לא תבין לי בי ידעתי תרפא כאבי כי אתה ויתמי שומר לעולם כה גדול אם שכחתי ושוב טעיתי רק יחוד בידי אתה הרי אני רוצה לשמוע אתכם
לא קשור אלינו. טוב, יקירה, אנחנו בישורת האחרונה של התוכנית. בוא ניגע בנקודה אחת אחרונה. לפעמים אתה מרגיש שאתה לא במקום הנכון. אתה יודע מה הכוונה? היה איזה דוב קטן. התחיל לטפס על עץ. הוא עולה, 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 עולה. מגיע לזה ענף. פורס את הידיים לצדדים. קופץ, אתה יודע, מנענע את הידיים כמו כנפיים, ונופל. טוב, עולה אותו שם על העץ. עולה, מגיע לכאן על הענף. וקופץ, מנענע בידיים ונופל עוד פעם. ככה פעמיים, שלוש, עשר. בצד עמדו שתי ציפורים, ועקבו אחר ההתנהגות של הדוב. ואז הציפור אמרה לבעלה, תגיד, אולי כדאי בכל זאת לגלות לו שהוא מאומץ. הבנת את הרעיון? אוקיי, בקיצור, לפעמים אנחנו מרגישים שאנחנו לא במקום הנכון, אנחנו לא יודע. אז סיפר לי בן אדם מה זה להרגיש באמת לא במקום הנכון. ההורים שלו לא הסתדרו אף פעם, הוא אמר. אבל בשלב מסוים, ביום אחד בחייו, הקש שבר את גב הגמל, ההורים התחילו לריב. זה צועק עליה והיא צועקת עליו, והצעקות הגיעו לגובה מרומים כבר, ובשלב מסוים האבא יצא מהדלת, והאמא נעלה את הדלת, ואבא דפק בדלת, ותפתחי לי את הדלת! והאמא אמרה, אני לא פותחת! והילד שהוא מספר את הסיפור, גיבור הסיפור, מה שנקרא, אומר, אני הייתי ילד בן 6, ואני הצטנפתי בפינה, ושמעתי את האבא צועק, יוסי! זה השם שלו. פתח לי את הדלת! ואמא מסתכלת עליי ואומרת לי, אתה לא מעז לפתוח את הדלת! ואבא אמר לי, פתח את הדלת! ואמא אומרת לי, אתה לא פותח לו! הוא אומר, אתה לא יכול להבין איך הרגשתי, אני הרגשתי כאילו אני מצטמק לגודל של צימוק בפינה של החדר, וכאילו אני שומע צעקות מסביבי, וכאילו די! אז הוא אמר שהיום הזה שינה לו את החיים. לרעה. מאותו יום אומר, הפכתי להיות חרדתי, עם חרדת נטישה מצד אחד, וחוסר אמון באנשים מצד שני, חוסר הביטחון שלי. הייתי מגדיר את זה ערכי השחקים, אבל זה טוב, כביכול הפוך, כן? לא היה לי שום ביטחון עצמי. הפסקתי קשרים חברתיים, כי אתה יודע מה, אני לא יכול להביא אותם אפילו הביתה, וזה הלך והחריף. כאשר, אתה יודע, אני משתדל לצמצם עד כמה שאפשר את האירועים החברתיים שאני חייב להיות חלק בהם. השנים עוברות, והימים ממשיכים. ובשלב מסוים, אתה יודע, אני צריך להתחתן, שידוחים, אין מה לעשות, אני לא יכול להישאר אבק כל מחיי. והתחתנתי. גם לא היה לי קל, תחשוב, החתונה, 7 ברכות, נו, אולי יגיד החתן משהו, נו, אתה מכיר את כל האלה? נו. ואתה יודע, אני מתבייש, ואני... באמת קשה לי. ואז נולדה לנו הבת הראשונה. זה נשמע מוזר, אומר, אבל אני חייב לה את החיים שלי. למה אתה שואל, אומר? כי בשלב מסוים התחלתי לחשוב, מה יקרה עם הבת הזאת? מה יקרה אם גם היא תצטרך להתמודד עם דברים כמו חרדות? עם פחד קהל? עם חוסר ביטחון עצמי, ותשאל אותי, אבא, אין לי ביטחון עצמי, מה אני יכולה לעשות? מה אני אגיד לה? שגם אבא כזה? תודה רבה, כאילו ממש מנחם אותי פה, שגם אבא שלי, שאמור להיות היותר בעל ביטחון, לפחות כלפיי, אז גם הוא אין לו ביטחון, גם הוא חרדתי, נו מה? ואז התחלתי לחשוב לעצמי, מה הייתי אומר לבת שלי? איך הייתי מעודד אותה? איך הייתי מחזק אותה? איך הייתי אומר לה, תקשיבי, תסתכלי על הדברים הטובים שלך. תסתכלי על מה את כן יכולה. יש לך מעלות מדהימות. בוא נתחיל בקטן, לאט לאט. לרכוש את הביטחון עצמי עם הזמן. אבל אני שומע את עצמי, ואני אומר לעצמי, תקשיב, יש לך עצות דווקא חבל על הזמן. אז למה לחכות שהבת תגדל ואז תאמר לה את זה? ואולי בכלל לא תצטרך לזה, אז בוא תתחיל להגיד את זה לעצמך. בוא תתחיל לומר את זה לעצמך. ולכן אל תדאג. מה זאת אומרת? יש לכם בעיות בחיים? אם התשובה היא לא, אז למה לדאוג? ואם אני אשאל אתכם, יש לכם בעיות בחיים ותענו לי כן, אז אני אשאל אתכם, אתם יכולים לעשות משהו בנידון? אם התשובה היא כן, אז למה לדאוג? ואם אני אשאל אתכם, יש לכם בעיות בחיים, ותגידו לי, כן, יש לנו בעיות בחיים, ואני אשאל אתכם, יש לכם מה לעשות בנידון, ותענו לי, אין מה לעשות, אז למה לדאוג? הבנתם? מכל כיוון, מה זה זור לדאוג? אם אין לכם בעיות בחיים, ברור שלא צריך לדאוג, ואם יש לכם בעיות בחיים ואפשר לעשות משהו בנידון, אז תעשו, ואין מה לדאוג, ואם אין מה לעשות, אז מה זה זור לדאוג? לכן, תקשיבו, אני מוצא שבת, צריך לטוס, להרצאות עם קהילת בלז היקרה, אי שם באזור ניו יורק. אפילו אני לא יודע איפה, אבל איפשהו שם. אז אני מגדיר את זה ככה, שההמראה של החיים הם לא בידיים שלך. מה זאת אומרת? מה זה ההמראה של החיים? הלידה של האדם, זה לא בידיים של האדם. הוא לא בחר את ההורים שלו, הוא לא בחר את המטען הגנטי שהוא יבוא איתו, הכוונה היא גובה, אם יהיה לו נשירה, אין לו נשירה, יש בחורים שמטריד אותם. בקיצור, את ההמראה של החיים, זה לא בידיים שלי, אני לא אוכל להמראה. גם הנחיתה לא, בואו נהיה אמיתים. הנחיתה גם לא בידיים שלך. מה זה הנחיתה? סוף החיים. אדם יכול, אתה יודע, לקוות, לרצות. אני שמעתי על אחד האנשים שהיה אנטי קורונה, אתה יודע, אין קורונה, פייק ניוז, עזב אותך, שקר גמור, שפעת, מה? בסוף הוא נפטר מהקורונה. זאת אומרת, אתה לא, גם הנחיתה, מה שנקרא, סוף החיים, לא בידיים שלך כל כך. אתה צריך להיזהר כמובן, אתה צריך להשתדלות להימנע מדברים שיכולים לקצר לך, חס ושלום את התאריך הזה, אבל מבחינתנו, איך זה יהיה? צריך אדם להתפלל לעת מצוא, יש אומרים שזה יום המיטה, אדם יכול, חס ושלום, יש הרבה דרכים למקום. גם כיסי האוויר, יש כזה בטיסות, אתה יודע, כאלה ג'אג'ויים לפעמים, זה גם לא בידיים שלך. אז מה כן בידיים שלי? א', מה אני עושה במהלך הטיסה? מה אני עושה במהלך החיים שלי? מה אני עושה בחיים שלי? איך אני מנצל את החיים? איך אני מתקדם בחיים? כמה מצוות, מעשים טובים חטפתי לעצמי? וזו העבודה שלנו. לכן בשביל זה צריך קצת ענווה. ענווה, פירוש דבר, סיפר שהוא כמו סגן הרמטכ"ל. סגן הרמטכ"ל בארצות הברית. הזמינו אותו ככה לאיזשהו קונבנשן כזה, איזשהו באמת ועידה של אנשי צבא, שיצאו כבר לאזרחות, אתה יודע. אז הוא סיפר שגם שנה שעברה הייתי בדיוק בכזו ועידה, אבל אז הייתי סגן הרמטכ"ל. היום כבר אני, החליפו אותי, אני בתפקיד אחר, אבל הוא אומר, אז אני הגעתי כסגן הרמטכ"ל. הוא אומר, טסתי מחלקה ראשונה, חיכו לי בשדה תעופה, הסיעו אותי מונית למלון, עשו לי כבר בוקינג, צ'קינג במלון, הכניסו אותי ישר לחדר, חיכו לי לאחר מכן, לקחת אותי פה ללוועידה, הכניסו אותי בדלת האחורית, שם טרקלין כזה, לנוח, והביאו לי כוס קפה מכוס זכוכית או חרסינה מהודר. והנה, עכשיו אני פה אומר, שנה לאחר מכן, שאני כבר לא סגן הרמטכ"ל, זהו. התחלפה ממשלה, התחלפו התפקידים, וטסתי מחלקה רגילה, לא חיכתה לי שום מונית, לקחתי מונית בעצמי, הגעתי למלון, באתי לפה, ביקשתי כוס קפה, ואמרו לי, הנה יש פה מכונת קפה, כך, הנה אני שותה קפה בכוס קלקר, אומר. אומר, למה אני אספר לכם את זה? מכיוון שכל מה שקיבלתי שנה שעברה, כל הפרסום, כל הכבוד, זה הכל חיצוני, זה לא שלך באמת. אתה מגיע לך כוס קלקר כביכול. מה הכוונה? זאת אומרת שכל הדברים החיצוניים של הכבוד, של הדברים, זה נחמד, זה לא אתה מה שנקרא, זה לא שלך. אל תשכח מאיפה באת, אל תשכח מי היה איתך שם. כי בסופו של דבר, אם אתה לא תשמור על ענווה, אז בורא עולם יראה לך את הדרך לענווה, חס שלום, בדרך הפחות טובה. ולכן, אדרבן, אני לא אומר לא ליהנות ממה שיש לך עכשיו, לא יודע, כבוד, פרס, תהנה ממה שאתה רוצה. אבל תזכור, א', להעריך, ב', לשמור על ענווה והכרת הטוב, כי זו עיקר העבודה שלנו. אנחנו נצטרך להשקיע, ונצטרך גם לוותר, ואנחנו צריכים להתגבר, וזה מה שלמדנו היום, שקבלים גם סתירות לפעמים, ואין מה לעשות, זה חלק מהחיים. אבל אתה רואה שאליעזר עבד אברהם, למרות שהוא קיבל סתירה, למרות, כביכול, לא פעם שאברהם לא רוצה את הבת שלו, הוא מעביר על מידותיו. אז תזכור את זה באנגלית, אומרים, שאתה חייב to give up, to go up. מה הכוונה? אתה תהיה חייב להקריב, to give up, בשביל to go up, כדי לעלות למעלה. אין מה לעשות. אם לא תקריב, לא תתקרב לקדוש ברוך הוא. אז להתקרב זה, להקריב זה גם על הנאות ועל שטויות ועל דברים, אין לך, זה חלק מהחיים, אבל בסופו של דבר, תזכרו בסיפור עם הבית באמצע ההר. אתם תסתכלו למעלה, תראו את החברים עולים, עולים למעלה. אתם תחרטו שאנחנו ויתרנו לעצמנו. אז אנחנו פה חזקים, לא מבטרים לעצמנו, לא מתרגשים משום דבר. זהו, אני אשאיר אתכם פה לבד שבוע שלם, עכשיו אני מקווה שהכל יהיה בסדר. אז להשראה הימית כבר הקלטתי שתי תוכניות, אני אומר לכם מראש, ראשון, שני, שלישי, רביעי, אי רצון, מה שנקרא, בזאת השם, אני, אם אני יהיה לי זמן, אני אקליט בארצות הברית, למרות שהמערכים שלי כבר אמרו לי ש... אם יהיה לי זמן לישון, זה יהיה יפה. אז כל שכן לא להקליט תוכניות, אבל אני לוקח ציוד, על הצד ויהיה לי זמן, אני אקליט שתי תוכניות בהשראה הימית, ועבורכם, חשוב מסלול מחדש, יהיה תוכנית משנים עברו. בלי קשר, אמרו לי להזכיר, יש שבת שכל חי עושים יחד עם יוסי גרין, שבת במלון רמדה, וכמובן, גם אני אהיה שם, נכון. אז זהו, אז מי שרוצה להיות איתנו בשבת, בעוד שבועיים כמדומני, אז מוזמן, אנחנו נהיה במלון רמדה, יחד עם כל צוות כל חי היקר, עם באמת צוות מורחב, שבאמת מלחין אגדי כמו יוסי גרין, מה... קטונו מכל החסדים, תחשבו בבית אדם שכל כך הרבה שירים, אין כמעט זמר במעזר מהחסידי שהוא לא כתב עבורו לחן. אז זה שבת מרוממת ויפה. אברי מירות ואפרים קמיסר, באמת צוות שלם של כל חי מיוזיק ושוט, מה שנקרא, ילוו את השבת. סרוליק הרשטיק עם הלהקה, אברי מירות כמו שאמרתי, ובראש הדברים היוצר המלחין, יוסי גרין. איזה שבת זאת שואל? ביצה נראה לי, כן. חטט כסלב. טוב, פרטים כמובן ברדיו, וזהו, הגענו פה, התוכנית הגיעה לסיומה. אז אני רוצה להגיד לכם, שיהיה לכם לילה טוב, ושיהיה בשורות טובות לכולם, ובעזרת השם, תמיד תזכרו, שבסוף, בסוף יהיה טוב. בסוף יהיה טוב, טוב. מוקדש לאסף הרוש היקר. שיר שלך, זה לא צריך להגדיר, אבל אתה יודע. באהבה. יאללה, חבר'ה, לילה טוב. שלכם לילה טוב, ושבת שלום. שבת באמת של שלום. אהבה ואחווה, שלום ורות. לילה טוב.
סתם כך, לא לעשות עניין מכל איזה זבוב קטן בסוף יהיה לנו כאן העדר של פילים גם אם קמת מעונן חלקית בתחזית אמרו רואים עכשיו סופה שמתקרבת תן לה להירגע בסוף אתה תראה הכל יהיה בסדר השמש כבר עולה לבינתיים רק תחזיק עם איזו מטריה או סוודר כי בסוף יהיה טוב כמו שמספרים ממש בקרוב לא סתם כולם אומרים שבסוף יהיה טוב למה למהר יש לנו אבא טוב בשמיים שומר שבסוף יהיה טוב בסוף יהיה טוב סתם כך לא לדחוק את הזמן נכון לכל עניין אז אל תקפוץ עם הרכבת עוד נוסעת גם אם לא נשאר חמצן אין לך לאן הראש כואב ונאבדת כבר הדעת תן לה להירגע בסוף אתה תראה הכל יהיה בסדר השמש כבר עולה לבינתיים רק תחזיק עם איזו מטריה או סוודר כי בסוף יהיה טוב כמו שמספרים ממש בקרוב לא סתם כולם אומרים שבסוף יהיה טוב למה למה
יש לנו אבא טוב בשמיים שומר שבסוף יהיה
תמיד איתי.